יאללה חיפה, תחקו דקה, רודף אחרייך כמו משוגע. גם שקשה אני בא ודוחף מהיציע עד שנטפס לפסגה.
אהלן אהלן, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק 186 של הגל הירוק. אחרי הרבה זמן שלא היינו פה, סדר גודל של 8-9 ימים, אנחנו בפרק חדש, באמצע, נקרא לזה פגרת הנבחרות, איך נקרא לזה? באמצע ההפוגה שכל כך חיכינו לה, ולפני המשחק מול ריינה, אז לצידי כאן באולפן הווירטואלי שלנו, רובנס, מה קורה חבר?
אהלן, מה העניינים? איך מרגיש פגרה?
טוב, שלא יחזור.
שלא יחזור, נכון?
לא, כאילו, שום דבר לא טוב, אבל...
שלא יחזור הכדורגל, אתה מתכוון.
כן, זו הכוונה. אתה צמא?
אני כבר
איבדתי
את זה אחרי איזה 4 ימים, די, זהו, רוצה לחזור, מספיק.
מבחינתי אין צורך. בבא, מה קורה?
בסדר, בסדר גמור. אני דווקא בא לי מאוד טוב, הפגרת נבחרת סלש מכבי חיפה. אני חושב שהאירועים השנה היו כל כך אינטנסיביים מכל עבר, שדווקא זה הזמן קצת טוב לטיפה לנשום אוויר וקצת לחשוב על הנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה היום, לקראת סיום עונה, נבחרות, קצת מחשבה על העתיד, מחשבה על ההווה, על מה השגנו עד עכשיו. סיבה טובה גם לפרק הזה היום, לחשוב ביחד איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו הולכים.
כל מה שהייתי רוצה בבא זה פשוט לצאת אחרי איזה דחיקה אחת לרשת מול הפועל תל אביב, זה לא כזה מסובך.
נכון,
זה כל הבדל.
נכון, אבל אני גם חושב שלפעמים בחיים יש סיבה לכל דבר, ואנחנו לא במקרה בנקודה שאנחנו נמצאים בה כרגע, כמו שאנחנו לא במקרה היינו לפני 3 שבועות חודש בנקודה אחרת. אתה יאמר לזכותך שאתה באת ואמרת את זה לאורך הדרך, שכאילו מדהים מה שעושים, אבל זה לא יכול להיות שהם שיצליחו עם הכמות דלק במחל הזה להצליח לעשות קסמים, ונגמרו הקסמים. וזה בסדר, זה קצת מאכזב. נוסיף לזה את כל הדרמות בבית הדין עם הנקודות, אז זה בכלל לא מוסיף לתוך האווירה שאתה רוצה שתישאר מקצועית נטו על הדשא, ולא תלווה ברעשי רקע של תחושות מהעבר, כיזוז למיניהם וכל מיני המצאות כאלה של הכדורגל הישראלי. אבל כן, צריך גם לדעת להפסיד או להיות בימים פחות טובים בחיים. אני חושב שבשנה הזאת... השנה הזאת, בטח של המלחמה, זה נכפה עלינו לחיות בתוך המציאות הזאת, אז סדר, אז קצת בספורט הולך פחות טוב, זאת רגילה.
לגמרי, אלן לירן, סוג'ו בול.
היי, ערב טוב, כן, סוג'ו מנדרינה, מה
יש?
אני לא... לירן, רציתי להגיד... שלנו, אבל...
רציתי להגיד מברוק על הסרטון של אנטלנה.
יש עוד 2 אחד שגנזנו אולי, ועוד אחד שאנחנו נוציא בטוח על ארלוזרוב. אחד שגנזנו לבינתיים.
יפה מאוד, יופי. אז רציתי להגיד על זה כל הכבוד. יש לך קצת מה ללמוד על הסיפור של נרטיבים, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על זה.
לקחתי את הכי פשוט לתקופה הזאת.
את המיינסטרים.
כן, גם לא רציתי לשגע את גיא ירמידה, אתה יודע, בכל זאת הוא סחבתי איתו.
לא, דיברתי לפני על זה שהוא בא לצלם אותך וככה, אז בקיצור, לכו...
איש יקר.
טוסו לראות, נכון? מי אומר טוסו לראות? מנחם גולן? לא יודע מי. נכון, היה משהו כזה. טוב, אז מה נעשה בפרק הזה? קודם כל נזמין אתכם כמובן לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, לדרג באפליקציות הפודקאסטים, בלה 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 בלה. ננסה לדבר קצת על 4 נושאים, זאת אומרת כל נושא קצת, קצת על נבחרת ישראל, קצת על מכבי חיפה בנקודת הזמן הזו, קצת על מכבי חיפה של עד כה העונה, וקצת על המשחק מול ריינה. נראה אם נצליח לעמוד בזה, 4 נושאים, מקווים שזה לא ייקח יותר משעה, טוטל, ושיהיה לכם מספיק מעניין, כי באמת לא היינו הרבה זמן, אז אנחנו ננסה להביא איזושהי שיחה כזו שהיא מגוונת. בואו נתחיל. נבחרת ישראל, מי רוצה לפתוח?
יאללה, אני איבת. אני חושב שאנחנו אלופי העולם קודם כל להרים את עצמנו למעלה על בסיס שום בסיס כאילו עובדתי או מומשי, ממשי. וכאילו נוצרה איזושהי תחושה בגלל הקמפיינים המוצלחים של הצעירות, שכאילו הפעם זה יהיה אחרת או משהו כזה, אבל בסופו של דבר, כאילו אני לפחות מדבר על עצמי, וכאילו במשחק נגד איסלנד אני לא ציפיתי לאיזשהו ניצחון או לאיזשהו תוצאה טובה או משהו שימשיך איתנו הלאה, כי פשוט אני חושב שאנחנו נוטים נורא לזלזל ביריבים שלנו, ואיסלנד זה נבחרת שהשחקן ששם את השלושה הוא שחקן של גנואה, שעומד כנראה לעבור לאינטר בקיץ, ואנחנו קצת מרימים יותר מדי בשביל אחרי זה גם לרסק. אני אומר אנחנו, כאילו זה בעיקר נובע מהתקשורת לדעתי, אבל גם אנחנו נכנסים לשיח הזה ומצפים לאיזשהו תוצאות שבעיניי לפחות הם לא בגבול הריאלי, ואני לא אומר את זה כי השחקנים לא טובים.
היינו משחק מול רומניה, מהפלה ליורו, כשעשינו מחצית מעולה נגד רומניה במשחק לפני זה, והיינו רואים לנצח אותם, וגם פה נגד איסלנד, זה קבוצה ששחקנו מולם בקמפיין האחרון פעמיים, ועשינו טקויים. בוא אחי, זה לא ששחקנו מול ספרד ולא מול איטליה.
לא, אני מסכים, אני גם לא אומר את זה בהכרח לשחקנים. הציפיות הנמוכות שלי היו, קודם כל, בגלל המאמן והצוות המקצועי. אני חושב שכאילו המנהל המקצועי. אני חושב שבניון, קודם כל אני קצת מתקשה להבין את החשיבות של מנהל מקצועי בתחום של נבחרות, אבל אולי זה משהו אחר. אני חושב שספציפית בניון בתקופה מאז שהוא התחיל, כל פעם שהייתה איזושהי פרשה או איזשהו בלגן או איזשהו משהו עם שחקן, זה רק נהיה בלגן יותר גדול. זה אף פעם לא נסגר באיזו צורה מכובדת, זה אף פעם לא כאילו נשכח, זה תמיד היה בבלגן ובהרבה מאוד
רעש תקשורתי. כמו כל הקריירה של יוסי מהרגע שהוא חזר.
נכון, ובמיוחד מהרגע
שהוא חזר. גם בחיפה, הגביה, האוהדים, הגביה, המעבר למכבי תל אביב, הסיום הרע עם ג'ורדי, המעבר לביתר, העזיבה של ביתר, מכבי פתח תקווה, חזרה ביתר, מנהל מקצועי.
אתה מחבר את זה
לבא. אין ספק שהקריירה שלו דומה לסוקר אירו, לגרסה מעודכנת של המשחק, לא היית דבר כזה. כן, רובס תמשיך, סליחה.
לא, אני אומר שאתה משלב את זה עם מאמן שבעיניי הוא לא מספיק טוב, אז זה מה שכאילו, זה הציפיות שהיו לי, כאילו, הציפיות שלי היו שזה, אני לא רוצה להגיד שהבלוף יתגלה, כן? כי אני, באמת היה סיכוי והכל בסדר, זה כדורגל, זה לא, אתה יודע, חסר סיכוי אף פעם. אבל כן, כאילו, היה לי הרגשה שכאילו מתישהו זה ייעצר, כי גם אני לא זוכר משחק גדול של התקופה הזאת של הנבחרת, בזמן שהצוות הזה היה אמון עליה.
מחצית אחת מול רומניה, אני זוכר שהייתה.
מחצית אחת מול רומניה, בסדר. אבל כאילו, לא היה איזה משחק שאמרת וואו, או משחק שכאילו רגש אותך מעבר למה שציפית. ולדעתי, המאמן גם במשחק עצמו ספציפית, פשוט עשה כל כך הרבה טעויות מההרכב וממה שקרה אחר כך, שלשם זה הגיע כאילו.
לירן, בבא, משהו על הנבחרת?
לא, קודם כל, התקבל עכשיו עדכון שבניון סיים את תפקידו בהתאחדות.
וואו.
שלוש דקות, ליאב נחמני פרסם.
אוקיי, ליאב נחמני גם פרסם שרן בן שמעון מאמן מכבי חיפה, פה.
לא, הוא הודיע, הוא כתב, הוא ממש כותב שהוא הודיע, הוא הודיע למנהל המקצועי שהוא מסיים את תפקידו. שמע, אני לא יודע כמה ברק רציני לגבי הסיפור, אבל גם החלטה מאוד דעתי מאוד מוזרה אם ברק ילך לנבחרת, אבל בסדר. לא שאני לא תומך בזה, כן? אגב, לכל מי שחושב שאני...
אתה פשוט לא רוצה שהוא ילך למכבי תל אביב.
אני פשוט, לא, דווקא לתיאוריה שלי זה טוב. פשוט מעדיף שיהרוס אותנו.
אני חושב שאם ברק בחר הולך פה לארבע שנים, מובטחות, כשברור שבהתחלה יש את כל ה... ברור שבהתחלה יש את כל ההגרלה הקשה.
למונדיאל לא מצפים.
יש פה פוטנציאל לעוד שנתיים, שלוש, לנבחרת פגז.
אני גם חושב.
פגז. מאז הנבחרת של 5-0 על אוסטריה, ברקוביץ' רביבו, אלון מזרחי, מאחורי מבוקסיס טלבנין, ואתם יודעים להמשיך, אני לא בטוח שהייתה נבחרת כזו.
טוב. לגבי הנבחרת, אני מסכים כל מה שנאמר. בגדול, איסלנד, בואו, עם כל הכבוד, לא התרשמתי מהם מאוד. אני יכול להבין שאנשים אומרים, איך אתם אומרים, נבחרת ישראל, יש להם חלוץ של גנואה, ולכן הם כאלה טובים, ואיסלנד, אבל איסלנד היו לא טובים, אני מצטער. אנחנו נבחרת פח אשפה שנבחרת, וזה בגלל שהיה לנו מאמן מאוד לא טוב, לדעתי. ואתם יודעים מה, ציפיתי, כי הוא באמת ציפיתי שאולי נעלה, אבל זה לא קרה, וכאילו, תבין, מה, מישהו כאילו אכפת לו? באמת אני אומר, כאילו בסוף, זה לא מה שאנחנו רגילים אליו. אז לא עלינו, אני רואה נבחרות אחרות שכן עלו, כמו גיאורגיה. סך הכל זה מבאס מאוד.
אני חושב, לירן, שנבחרת ישראל זה המותג עם הפוטנציאל הגבוה ביותר במדינת ישראל, והמוצר הכושל ביותר שיש בספורט הישראלי.
יפה, אז באתי לשאול אותך.
בטח בעיתות מלחמה.
אתה יכול להסביר את זה רגע?
אני אוהד נבחרת מושבע. אני הייתי, אחד המשחקים הראשונים שלי בתור ילד, היו באצטדיון רמת גן, במשחק של ישראל נגד ארגנטינה עם מרדונה המפורסם. ישבתי בשער 5 של ניסיון רמת גן, שזה בשער הכי... היו מחלקים, חלקנו בבית ספר בגבעתיים, כרטיסים למשחק הזה, אני לא אשכח. זה היה כאילו, זה היציא הכי רע שיש, לא ראיתי כלום. כאילו, אני מגיל קטן אוהד נבחרת ישראל, מושבע, מחכה כל קמפיין.
אתה יודע מה הקמפיין הזה? אגב, אתה יודע מה הקמפיין הכי מחבר האחרון של נבחרת ישראל? שהוא היה מטורף, כי אני זוכר את זה בתור ילד.
של הנבחרת נבחרת הצעירה, אני דווקא...
2006.
נבחרת הצעירה, נבחרת הצעירה, נבחרת הצעירה שהיה בישראל את הטורניר, עבדתי אז באדידס, והיינו חלק מההפקה הזאת, ועדיין זה האירוע הכי מחבר שהיה, כי ראית ביצים בדיוק את מה שחלמנו כל השנים בספורט לראות, נשים, ילדים.
כן, אבל סבבה, כחוויה, כטורניר, אבל כנבחרת עדה, הטירוף היה ב-2006.
של הקמפיין של הטקו עם צרפת וכולי.
צרפת, אירלנד ושוויץ.
היה ממש בעלי כרטיסים.
אגב, פלאפון היה קמפיין מטורף, עם כחול עולה למונדיאל בזמנו.
היו מוכרים בספסרים בחוץ, בסדר רמת גן, בספסרים כרטיסים, אנשים היו קונים, היו מגיעים, היית רואה משפחות חרדיות, משפחות חילוניות, אנשים מדרום, מצפון, אוטובוסים מגיעים לסדר רמת גן, למשחקים של נבחרת ישראל. בעיניי זה המותג עם הפוטנציאל הגבוה ביותר, המרגש ביותר, והכי מחבר שיש לי כאוהד ספורט בכדורגל. שר מגיע את מכבי חיפה
ואת... איזה שינוי היית עושה בברנד?
תראה, אני בעברי... עבדתי הרי באדידס, וגם הייתי איש קשר בין אדידס שהייתה עם חוזה נבחרת ישראל במשך 8 שנים. הייתי איש קשר מתוך החוזה הזה במשך 3 שנים. הייתי קרוב מאוד לגוף שנקרא התאחדות הכדורגל. הייתי בלא מעט את הקמפיין הכי מושקע שעשו אי פעם לנבחרת ישראל מבחינת שיווק ופרסום עם ווילס המפורסם. אני בעשר אצבעות עם הצוות שלי, מה שנקרא, יצרנו, הקמנו וגרמנו למנהל השיווק להגיד, זה ההזדמנות הכי גדולה שלנו, שווה להשקיע את הכסף, ולקחתי ארגזים של כסף מהחברה לטובת הפרויקט הזה, כי מאוד האמנתי בו, ועשינו חוויה בלתי רגילה לאוהדים בחוץ, והיה אחלה. אני חושב שהפוליטיקה בספורט הישראלי, ובכדורגל בפרט, מתנקזת בצורה הכי חזקה בנבחרת ישראל. הכמות הסקנות שיש בנבחרת ישראל, ובהתאחדות, באופן ספציפי, הוא too much. אני מסתכל על נבחרת ישראל היום, ועל השחקנים שיש בנבחרת, וכאילו, והאירוע, איך שהתחלנו את הקמפיין הזה עם ערן זהבי, ואיך סיינו אותו עם ערן זהבי, כל ההתהפכות הזאת, תחת ההמצאה הזאת של הפציעה של מנור סלמון, שחיווה את הסולחה הזאת לקרות איכשהו, אני רואה את זה כבלוף אחד גדול, כי אני חושב שהיה פה פוטנציאל מאוד גדול להצלחה. אני חושב שיש לנו שחקנים הכי טובים שהיו לנו אי פעם לעשות את זה, בטח עם מול הנבחרות ששיחקנו, בלי לזלזל באף אחד מהם. ואני לא יודע אם ברק בחר ייקח את המשרה הזאת, ואני לא חושב של ברק בחר, אם הוא יגיע, אם הוא יצליח, מה שנקרא, להתמודד עם כל הסקונה הזאת.
רגע, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. איך הסקונה משפיעה על אחד השחקנים על הדשא? אני באמת חייב לשאול את השאלה. מה, המלון לא טוב?
מהרגע, מהרגע.
נבחרת מצרים עשתה מונדיאל, לא תשכנע אותי שהסקונה היא...
לא, רגע, 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 רגע. רגע, רגע, נבחרת מצרים היא נבחרת שיש לה יריבות אחרות, ביבשת אחרת. רגע, שחקנים אחרים, שנייה. לא צריך להשוות. הסקונה מסביב, כפי שקונתה פה, היא בראש ובראשונה חוסר היכולת לנהל את בני האדם בנבחרת ישראל. לא להתנהל לצידם, לא לתת להם לנהל אותך, לנהל. אירוע ערן זהבי, החדר במלון, החזרה במלחמה, הוא אירוע לא מנוהל, אירוע שבו נבחרת ישראל פשוט מתנהלת. היא לא מנהלת אותו. בסדר? ערן זהבי ניהל אותו. הוא ניהל אותו בחדר, אם החדר לא מוכן לישון לבד, לא מוכן לישון בזוג, והוא ניהל איתו כשהוא אומר, אני חוזר בשם המלחמה. עכשיו, אני הייתי בעד חזרתו של זהבי, ואני חושב שהוא החלוץ הכי טוב בנבחרת. בסדר? הדיון הזה לא רלוונטי.
אירוע עומר אצילי...
רגע, מה זאת אומרת? שבשחקן לא, שחקן שהוא כוכב, או מספר אחד בעמדה שלו, לא עוזב נבחרת בהדלפות לתקשורת על חדר במלון. זה לא מנוהל. אתה מבין? הדברים פשוט קורים. עומר אצילי מזומן לנבחרת אחרי הפרשה, מספיק טוב כדי להיות ראוי על ידי המאמן והמנהל המקצועי שאומרים את זה במסיבת עיתונאים, ואז מבקשים ממנו להגיע לאיזה אירוע, כי
שולת אנשים,
אחרי שהוא שיחק, ואז הוא לא מגיע לאירוע, הוא לא מוכן יענו לשבת שם ולדבר, אז הוא מודח מהנבחרת, הוא עוזב, הוא פורש, אבל הוא בעצם די מופרש, שון וייסמן מבקיע רב עם המאמן, פתאום לא מזומן, למרות שהוא משחק בליגה האיטלקית. להמשיך עם עוד מקרים, אבו פני לא זומן שנה שעברה, דיה סבא לא זומן עכשיו, לכולכם ברור מה המשותף לאבו פני ודיה סבא, רמז, לא שהם היו שחקני מכבי חיפה.
ברור. לירן, אני אגיד לך יותר מזה, אני זכיתי, סליחה.
רגע, סליחה, אני מסיים, כי נתתי פה הרבה שמות והרבה דוגמאות, לא מדבר על מונס דבור ודוגמאות יותר קיצוניות, ואז אחרי זה, לירן, אתה מגיע למשחק של win or go home, ואוסקר גלוך לא בהרכב, ודור טורג'מן מסיים 90 דקות בחנף שמאל, ואתה שואל את עצמך, הולי, רגע.
אבל איך זה הסקנות, אחי, זה מאמן גרוע, מה קשור הסקנות? מה שינו זוארץ ירד
לאסר? רגע, רגע, אני אתן דוגמאות, אני אתן דוגמאות, לירן, אני אתן לך דוגמאות מהחוויה האישית שלי, בסדר? אני בקמפיין המפורסם של סמי אופר של ווילס, כן, אני הייתי בכל האימונים המסכמים, בסדר? הייתי בכל האימונים המסכמים, גם בטדי, הייתי גם ב... הייתי לצד הנבחרת, אפשר להגיד, מהרגע שמתכנסים
בבית הנבחרות בשפעים?
בשפעים, מההתכנסות הראשונה שם, עד האימון המסכם, הייתי מגיע כל פעם, באמת, שעה לפני האימון, נפגש עם השחקנים, דואג לראות שהציוד שלהם הכל בסדר, דואג לראות יחד עם חברי הנבחרת שההתפסות הכל בסדר, שהכל מוכן למשחק, ממש כאילו הייתי, בשונה מקבוצה, נבחרת נפגשת לשלושה, ארבעה, חמישה ימים לפני המשחק, ויש משחק, אחי, אין פה חיים של קבוצה, יש פה חיים של, מהרגע שנפגשים בשפעים, יש להם יומיים לישון ביחד, מגיעים לאימון, מסכם, יש משחק, כל הזמן הזה, הוא זמן סופר חשוב ברמת השקט התעשייתי שיתקיים שם. המעשים, האנשים שלוקחים חלק, הדובר, כל החבורה הזאת, בסדר? זו חבורה שלא התחלפה בנבחרת, קרוב ל... יש אנשים שם בתפקידים 8, 12, 13 שנה. הם האנשים הכי שכונה שיש, שמסתלבטים עליהם עד היום, השחקנים שמגיעים לשם. רמת האימון והרצינות בזמן האימונים שאני ראיתי, זה כאילו הם באים למפגש אולסטאר, הקומינישר,
יעני גולדסטאר, אחי, עונה שבע, אחי.
עזוב, עכשיו, זה של ה-NBA, נו,
אני חותם על זה, אדם סילבר, אני חותם על מה שבאבא אומר, גם בצוות המקצועי הנוכחי.
אדם סילבר אמר השבוע, שהאירוע אולסטאר האחרון, מחייב את הנהלת ה-NBA, לעשות חושבים, על, 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 על כל המפגש של הוויקנד הזה, שהוא כבר עבר את גבול הטעם הטוב של הספורט המקצועי. ואני אומר לך, שמפגש נבחרת ישראל לפני משחקים, מאוד דומה לחוויית אולסטאר. זה חבורה של אנשים, שבחלקם הגדול, מגיע לשם איזשהו פסון מסוים. הכבוד שהם מקבלים, או הצורה שהם באים לאירוע הזה, זה לא כמו שהם באים לאירוע בקבוצה שלהם. הם הולכים כמו כוכבים, האנשים שעובדים איתם, מתייחסים אליהם כמו לכוכבים. עכשיו, אני לא אומר שהם לא כוכבים ולא מגיע להם את היחס הזה, אבל אין את הדריכות.
מי זה מעניין, אחי? זה נבחרת.
אני אסביר לך.
מי זה מעניין?
אני אסביר לך.
הם מטומטמים או שבאמת? אני באמת שואל.
הדריכות.
השחקנים מטומטמים? אוקיי.
הדריכות. תקשיב, לא סתם מכבי תל אביב ומכבי חיפה, זה שתי מועדונים שמצליחים בספורט הישראלי בשנים האחרונות. זה הרבה בגלל שאנשי המקצוע מסביב לדשא הם אנשים שדואגים שהאירוע הזה יתנהל בצורה מקצועית ושקטה לאורך כל הדרך. בנבחרת ישראל, השחקנים שמשחקים, שמוזמנים, זה תוצאה של פוליטיקה, זה תוצאה של חוסר מקצועיות. אני חושב שאלון חזן איש כדורגל מצוין, כן? אני חושב שאלון חזן היה לבד היום בנבחרת, ולא עם יוסי בניון, יש מצב שאלון חזן היה מקבל החלטות אחרות ממה שהוא קיבל יחד עם יוסי בניון. וזה אולי יגיד...
אני רוצה לחבר את מה שבאבא אומר פשוט, עם כל מה שאמרתי לפני זה, לירן. אם ההוא לא מזומן בגלל זה, ההוא מזומן ומפרישים אותו, ההוא זומן, החליט בעצמו ללכת, עכשיו הוא חוזר, וכל כך הרבה פרשות בפרק זמן כל כך קצר, הספקת לשכוח שבניון העיף את מרקו בלבול. אני לא מחסידיו של מרקו, כידוע לכולכם.
נכון, נכון.
הוא העיף אותו כי הוא חיפש על מה להעיף אותו, בסדר? כן. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? שאם הכל מתנהל שכונה בחוץ, איך אני כאוהד של הנבחרת, ואני כמו בבא, פטריוט וציוני אמיתי, והנבחרת חשובה לי, איך אני יכול לחשוב שהסיבה שגלוך לא משחק, או עולים בלי שש, היא מקצועית. אתה מבין?
לא, אבל...
עם כל הדרך ההתנהלות, אתה... עם כל הדרך ההתנהלות היא לא מקצועית, איך עכשיו
לירן, אני חושב
שכל מקצועית?
אבל לירן, מה זה כל
מילה,
הדרך?
לירן,
מה
מילה, זה כל... לירן, אם יוסי בניון לא בנבחרת ישראל ואלון חזן לבד באירוע הזה, אין מצב שערן זהבי חוזר לנבחרת. כי בסופו של דבר, את ההחלטה על יוסי בניון בתחילת הדרך, מי שקיבל זה היה אלון חזן. מי שרצה ליישר, מי שניסה לעשות משהו קצת שונה משאר האנשים, זה היה אלון. ומי שקיבל את ההחלטה בסופו של דבר, בהמלצותו של אבי נימני, להחזיר את ערן זהבי, זה יוסי בניון. וזה בדיוק הסכונה. כי אני כמו תום, אני לא מבין למה צריך מנהל מקצועי לנבחרת ישראל. צריך מאמן מקצועי לנבחרת ישראל, לא צריך מנהל מקצועי. אין פה, אתה לא עכשיו הולך יחד עם צוות זר להביא שחקנים ביבשת, יהודים מוכשרים. אתה צריך להביא את השחקנים שמשחקים מנקודת זמן הנוכחית הכי טוב. הכי טוב. שנמצאים בכושר משחק הכי טוב, שמתאמנים ברמות, אם אתה שואל אותי, המוזמנים של נבחרת ישראל צריכים להיות השחקנים קודם כל, שמתאמנים ברמות הכי גבוהות שיש. בראש ובראשונה.
אני מסכים איתך, והאוסטרים ניסו לעשות את זה אגב.
תודה רבה.
אילאיל מקייס זה זימון אוסטרי, למה? הוא מתאמן באופן, אפילו לא בקבוצה הבוגרת, ומזמנים אותו, אני לא משחק, למה? הוא מתאמן בליגה הגרמנית.
יש לך ספק שגם כשהרצוג אימן פה, וגם כשרוטנשטיין אימן פה, שחקנו כדורגל יותר טובה ששחקנו אצל חזן? אין לך ספק.
חד משמעית, והם טל בנשי מקצוע, ואתה יודע, עזוב, אני באמת, אל תדבר על אוסטרי.
וגירשו אותם מפה.
מה זה, ממש
באתו אותם. נכון, מה, אני שלחתי
להרצוג. אני רוצה להגיד מה התפקיד של המנהל המקצועי בכדורסל, בנבחרת ישראל, ואולי זה גם מה שאמור להיות בכדורגל, אני לא יודע. פיני גרשון, כאוטוריטה שהיא סופר מנוסה, וראתה הכל, התפקיד שלו הוא א', לעזור למאמן. מתוך הניסיון שלו, בתפקיד, בסדר? שאימן הרבה שנים ושמכיר. שתיים, לנהל את האגו בתוך האירוע. לנהל את האגו, את הדינמיקה הזאת שיש בין שחקנים לבין מאמן, פיני גרשון עוזר לנהל. שלוש, הרכבת צוות מקצועי. אתה תבוא ותגיד לי, המאמן צריך לקבוע את הצוות שלו. אבל זה לא עובד ככה. ההתאחדות לכדורגל במצב כלכלי כזה, שהצוות המקצועי שהוא לא המאמן מקבלים שכר שעתי. אתם יודעים את זה? זה הרי צוות אקלקטי. מי המאמן שוערים של הנבחרת? מי המאמן שוערים של הנבחרת?
ניר דוידוביץ'?
מה פתאום? המאמן שלנו, של מכבי חיפה, ששנה שעברה עוד אימן בנוער, זילפה. מי עוזר מאמן? נו, מי עוזר מאמן של חזה? נו, כתבתי לכם.
חרזי.
אלון חרזי, תגידו, מה הוא עשה מאז שהוא פרש בכדורגל, שבו הוא הצליח? אני שואל באמת.
אימן את דקו, אבל הוא לא הצליח.
או, נכון, מה עוד? אימן ילדים במועצה אזורית חוף כרמל, גם שלושה חודשים. מה הוא עוד עשה?
את שואם הוא אימן.
אבל זה מועדון חברים קלאסי.
תודה רבה, תודה רבה. אם המאמן שוערים בא מפה, והעוזר מאמן בא מפה, והמאמן לא אימן בוגרים מעולם, בסוף זה התפקיד של מנהל מקצועי. בין היתר, דיברתי על אגו, דיברתי על לעזור למאמן. צריך להרכיב פה צוות מקצועי, שיהיה מסוגל להביא את התוצאות. זה הכל. אלון חרזי, הוכח כעוזר מאמן מספיק טוב במשהו בקריירה? לא, נכון?
לא. זילפה. אותו דבר גם חזן, כן?
בסדר, אני גם לא מכיר אישית אף אחד מהם. אני אגיד את הנקודה שלי לסיום הסיפור של הנבחרת, ומשם נעבור. כל מה שבא לי כאוהד של הנבחרת לראות, זה שמתנהלים ברצינות ומקבלים החלטות מקצועיות. אני לא מבקש שום דבר מעבר לזה. אם לא נהיה מספיק טובים, ובהגרלה הקרובה לא נהיה מספיק טובים, שטויות. אבל אם הכל מתנהל בשכונתיות, אז ברור שגם בסוף לא נביא את ההישג.
אני אגיד בשביל, לפני שנסכם ונעבור, שאני כן חושב שברק בחר, סוג הדמות שמסוגל לשנות דברים בדבר הזה, ולעשות הזמנות וזימונים או whatever שהם מקצועיים נטו, ואני מאמין ביכולת שלו כן להעביר את המותג הזה שלב קדימה.
100%.
הלוואי שיצליח.
אמין שיסתו מחר בנבחרת.
הוא לא יזמין את אלי דסה בלי לדעת מה הכושר שלו ובלי לראות אותו מסרק דקה אחת.
אתה יודע מה הוא יעשה? אתה יודע מה הוא יעשה, אחי? הוא יזמין את אלי דסה ואת פיינגולד, ויגיד, אני רוצה לראות מי יותר טוב באימון. ולא יזמין את פיינגולד, שנייה, רגע, ולא יזמין את פיינגולד, רק כדי שלא תהיה אלי דסה תחרות, אחי.
אבל זה בדיוק זה. כי בנבחרת ישראל, אין לך את הפרק זמן הזה, של לראות באימון מי יותר טוב, ועל פי זה להחליט. אימוני נבחרת ישראל, זה אימונים שעושים בהם התאמות, ומיישרים קו לגבי תהליכים טקטיים, והעמדות בהגנה, וחוקיות מסוימת, ואיזשהו מסר. זה פחות אימונים, שבהם אתה מגלה פתאום את השחקן, אתה אומר, בוא נע,
אולי אני אסמר. אני מסכים ממה שאתה אומר, אבל הכוונה שלי היא, שאם שני המזומנים לארבעה משחקים, נגיד, במשך שני חלונות, אין סיכוי שאם אלי דסה נראה ככה, הוא ממשיך לפתוח בהרכב. כיף?
אני אגיד לך, יכול להיות, אני אגיד לך מה חסר אולי בנבחרת ישראל. חסר בנבחרת ישראל את החבר'ה שיש במכבי חיפה היום, שיושבים כל היום ומוציאים דאטאות על שחקנים, ומצליחים לייצר איזשהו נתונים יותר מספריים, אמיתיים,
כמותיים.
אבסולוטיים, אבסולוטיים, שבאים ואומרים, שומעים, זה מצב שחקנים נבחרת, זה מצב השחקנים שהנבחרת שלנו כרגע בעולם, על פי כל הפרמטרים שהצלחנו, זה האינדיקציות שיש לנו לגבי שון גולדברג ומה שהוא עשה בחודש האחרון, זה מה שאילי עשה פה, ולהצליח לייצר איזשהו דאטה שכוללת בתוכה את כל שחקני הנבחרת שאנחנו במעקב אחריהם, כי אי אפשר לצפות מהמאמן נבחרת לטוס לכל משחק ליגה ולהיות נוכח בכל אימון שני, אבל אולי יש היום בעזרת הטכנולוגיה אפשרות כן לעשות מעקב אמיתי אחרי שחקנים, ולא רק אחרי תוצאה אבסולוטית שאם הוא שם גול או לא שם גול במשחק אליהם, כמה הוא רץ, מה הוא עשה באימונים, דוח מהמאמן שלו, דברים טיפה יותר רציניים בניתוח אמיתי, כי נבחרת ישראל זה פרופר סקאוטינג של הרגע. תעשה את הסקאוט הכי טוב כלפי המצב של השחקנים שלך בסגל. ובזה אני חושב, זה ופוליטיקה, זה שתי קצוות.
נכון, נכון. שוב, אנחנו חייבים להמשיך הלאה, רק אוסיף, בעיניי גם העניין של חיבור באופי, הוא תמיד חשוב. נבחרת שכולם דורכים אחד לשני על דורכים אחד לשני על הרגליים, כי כולם רוצים להנהיג, היא לא נבחרת מאוזנת. נבחרת שבה יש שילוב בין צעירים שמאוד רעבים, למבוגרים שיש להם ניסיון, שחקנים קולניים ושחקנים שקטים, שחקנים שמסוגלים לעבוד ביחד, תצליח הרבה יותר מאשר נבחרת כמו זו.
אמן.
נושא הבא, תן גונג, תן איזה אפקט, משהו. לירן מת לנו, כן? סליחה, לירן.
בלינג, 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 בלינג.
עוד אחד, עוד אחד?
נושא משהו אחר.
אין לך איזה גונג של יציא העיתונות, משהו מפעם שהיה מאיר כזה, אתה בן אדם על הספה? הנה, תראו מי הגיע. יפה, יפה. The Undertaker חזר אלינו. נהדר. תנו לי...
שלום לכולם. כן.
תנו לי... אמרתי איתה מרניצן פותח בהרכב, קפצת. תנו לי...
בוא נו, הוא פורש לסופה
עונה. נכון, וזה ז'אנר, תקשיבו רגע.
מה, הוא אמר? הוא הודיע?
תנו לי...
זה הדיבור.
נקודה אחת, כל אחד שחשוב לכם לדבר עליה, בהקשר של מכבי חיפה, נכון לעכשיו.
אני אתחיל. מכבי חיפה לאן? מכבי חיפה לאן בחודש, חודשיים הקרוב?
לראות פה לשאול שאלות.
בחיץ הקרוב.
סיום עונה שיזכיר לנו למה אנחנו אוהבים את מכבי חיפה, ולמה אנחנו מועדון גדול.
אינשאללה.
על מה אתה מתחייב פה? לא הבנתי.
לא, שאלת לאן.
הוא אומר מה הוא רוצה.
שאלת לאן. אני מקווה שלדרך הזאת, מה אתה רוצה אני אגיד לך לאן? מה, שאני אקרא לך בקפה, אקרא לך ביד?
מה שנקרא, הלילה ינקלה לאן.
אתה שיא הנפילה, אתה הערך שלך היה הכי גבוה בבודפסט, ומאז, בצניחה מטורפת, כאילו, אתה יותר גרוע ממני אפילו, וזה כאילו חבל, אחי.
למה? למה?
היה לך חושב שבאנם רציני, אבל אתה מסתבר שלא.
למה? מה עשיתי? תספר לי.
למה? כי מה אמרת? אמרת אני כחליפות, מכבי תל אביב, טטטטם, חלשים, כתבת בוואטסאפ, נעלה לפאר, נעלה את זה, בסוף מה? שבע הפרש, נכנסים לפלי אוף, כל הבאסה, לא נראה כאילו אני כחליפות.
כרגע זה לא נראה ככה, אבל אתה יודע, אמר חבר קרוב בקבוצה לפני כמה שבועות, ומאוד אהבתי את זה, מה שנקרא, רכשתי את זה לעצמי, שאליפות זה סך הרגעים שאוהד רוכש שחווה בעונה. אז אני חושב שמסך הרגעים שחוויתי העונה, זה לגמרי עונה אליפות. התואר בסוף העונה נכנס לחדר ארונות של הקבוצות שזוכות בהן. פחות מגיע אליי הצלחת של האליפות בסוף העונה, אבל החוויות בבודפסט וניצחון בבלומפילד פעם אחת ופעם אחת בסמי, זה החוויות של האליפות שלי העונה. אז את האליפות כרגע הרשמית, אני עדיין מתמודד עליה, היא לא קרובה אליי, ושאלה מאוד יפה איך תיגמר העונה הזאת, ואנחנו
לירן, תודה. לירן, אני רוצה שנחזור לכל מיני שיחות שהיו לך ולי לאורך השנתיים האחרונות, על העוצמות של מועדון, שגם בעונה שהוא לא לוקח באליפות, הוא עד הסוף במאבק, ואם הוא לא עד המחזור האחרון, אז הוא חמישה מחזורים לסוף עדיין רלוונטי, והוא מסיים מקום שני, והוא עושה גמר גביע לפחות, והוא מראה עוצמות שהן הבסיס, להיותו שוב קנדידט לזכייה באליפות בעונה הבאה.
השאלה היא מכבי חיפה תצליח לייצר את מה שאתה אומר, כי כי כרגע שבע הפרש, רבע גמר גביע, בסדר.
תשמע, אני רוצה להגיד לך שמכבי תל אביב, שאתה מאוד מעריץ, שסיימה שנתיים במקום השלישי, רגע, הרגישה לנו ככזו. בשנתיים האלה שהיא סיימה מקום שלישי, והיא כבר הייתה בדו ספרתי מאיתנו, והיא לא לקחה גביע, בשנתיים האלה, לנו כמתחרה, כמתנגד, כמועמד מנגד, היא הרגישה כזו. אתה מבין, לפעמים התחושה היא לא מדד נקודות מסוים. יש לי חבר אוהד מכבי תל אביב שנשבע לי לפני כמה ימים, אחי, ברור לך שאתם הופכים עלינו. אתם כזה מועדון ווינר ביחס אלינו. הסתכלתי אליו, אתה יודע, אמרתי לו, לא יודע מה לקח, לא יודע מה שמת כאילו מתחת ללשון או משהו, אבל אתה לא באירוע, אחי, אתה ממש לא באירוע. ודרכו הבנתי שאנחנו בעצם המועדון העוצמתי הזה שלי קשה.
כן, הרבה אוהדים רואים, אני לא מתייחס להטרלות של טוויטר, אבל תדעו לכם שהרבה אוהדים רואים אותם, או את מכבי חיפה, כמועדון שמטיל עליהם אימה, ובצדק, כאילו, וואלה, עשינו דברים מטורפים בשלוש שנים.
ארבע שנות. ברור גם להם, כי ברור גם להם שקרו הרבה דברים השנה, שעזרו להם, שהם יהיו במקום הזה, והם לא, והם, יש לי הרבה חברים שמנויים, מנויים שמכבי תל אביב עשרות שנים, ואתה יודע, יש התחושה שאופק מדבר עליה, שאנחנו הסתובבנו איתה כאלופים שנתיים, והתחושה שהם מסתובבים איתה היום, כי הם יודעים שמה שקרה, גם הם יודעים שבסופו של דבר, ואולי אנחנו נסכם את זה בסוף השנה, יש גיים צ'יינג'ר אחד אצלהם השנה, קוראים לו מילסון. הם בלי מילסון, קבוצה אחרת לגמרי, עובדתית. אתה בלי הרבה מאוד שחקנים השנה משמעותיים.
לקחת לנו עוד ועוד ועוד ועוד, כן.
הלכת והוכחת עצמך כמה אתה חזק בתור מועדון. אז נכון שכרגע נגמר הדלק במחל, ונכון שכרגע אנחנו נראים כמו משהו שהוא יותר שבור מאשר מחובר, אבל זה בדיוק הרגעים האלה, שהחזקים נמדדים, והעוצמות שלנו כמועדון צריכות לבוא לידי ביטוי. ואיך אמרתי לפני כמה שבועות? אם מסאי מאמין שהוא נוסע לפיורנטינה, והוא יכול להפוך את התוצאה מהמשחק הראשון, מי אני שאני לא יאמין לו? והוא נסע לפיורנטינה, ועשה משחק שבמצב מסוים, אולי אלת המזל נוגעת בו והוא מצליח, אבל גם ככה הוא סיים את המשחק בפיורנטינה בצורה מאוד מכובדת. אז שמסאי אומר, עוד לא נגמרה העונה, ואני הולך לצוף, אני חוזר לפלייאוף הזה כקבוצה חזקה, אני סומך עליו ומאמין לו. אם הוא יעשה לי, אם הוא יעשה במכנסיים, ומכבי חיפה תעשה פלייאוף לא טוב, יכול להיות שגם תשמע את בבא הנורא רומנטיקן, אומר שצריך לחשוב טוב על עמדת המאמן בעונה הבאה. אבל כרגע, הוא הרוויח את כל הקרדיט, גם מלירן, שאנחנו נבוא לפלייאוף הזה.
לא, גם ממני, זה מזכיר לי שאבא שלי בישל אותי לפני איזה שבוע באופק, אתה ראית איזה, נכון?
מה?
כן, בדיוק, סבבה. לא, בבא, אני מסכים עם כל מילה שלך.
כי אתה מבינים שאנחנו, זאת אומרת, אנחנו שוב מסתכלים פה רגע על מכבי חיפה לאן, ופתאום אני מריץ בראש שגם פיירו נפצע לי עכשיו, ודין עוד לא חזר לי בכלל, וחמד, זאת אומרת, אני גם עכשיו, אתה שואל מכבי חיפה לאן, באתי להתלהב מזה שג'אבר חוזר, ודין חוזר עוד כמה ימים, ולסובוי חוזר, ואני פאקינג בלי פיירו עכשיו. זאת אומרת, גם כמו כל העונה הזאת, כל פעם חסר משהו. עכשיו, למה אני מתחבר למה שבאבא אומר? כי אני חושב שאם בעונה כזו נהיה רלוונטיים עד הסוף במרוץ, תקראו ללוזר, תגידו מפסידן, תגידו, עזבו, אני מסתכל על כדורגל בפרספקטיבה רחבה יותר, של כיוון, של מגמה, של תהליך ושל דרך, לא כקלישאות, אלא כפשוט תצורה נכונה שמועדון עובד בה. אם אחרי כל מה שעברנו העונה, ותחשבו על שרי בינואר, עזבו, כל זה, אני עוד רלוונטי עד הסוף, ואני גורם להם להזיע ולשלשל בתחתון, אני חזק. אני חזק. ולי כאוהד זה מאוד מאוד חשוב, לא לוקחים אליפות לנצח. אם כי אם היינו לוקחים פה את הרביעית, כן, יכולתי לסגור את הטוויטר שלי, ולהפסיק את הפוד הזה, כי כמו שאמר גל סוקולובסקי, אוהד הפועל תל אביב עם השירים המפורסם אחרי 2009, אחרי הדאבל, אני אין לי מה לבוא יותר למשחקים, יותר טוב מזה אני לא יוכל לראות. צדק, בפרספקטיבה של 15 שנה.
כן, זה עבד להם, אבל אני כן מתחבר לנקודה של כאילו לאן, גם מאוד חשוב לי מעבר כאוהד והכל, ושהקבוצה תחזור להיות חזקה ולעשות פלייאוף טוב, זה גם בעיניי, הרבה פעמים איך שאתה מסיים עונה, זה גם איך שאתה תחיל את הבאה. אז נכון שכאילו אתה משנה את הסגל ודברים משתנים, ושחקנים ישתנו, אולי צוות מקצועי, לא יודע מה, אבל עדיין ברמת המומנטום או התחושה סביב הקבוצה, סביב המועדון, מאוד מאוד חשוב לסיים את העונה טוב, כדי להתחיל את העונה הבאה בטוב. אני מאוד מאוד מאמין בזה, ואני יותר מאמין גם בהפך, שאם אתה מסיים רע, יותר קשה להתאושש בתחילת העונה שאחרי.
כי אם אתה מסיים רע, אז יש יותר סימני שאלה על שחקנים, ואם אתה מסיים רע, אז יש מחשבות על להחליף צוות מקצועי, ואם אתה מסיים רע, אז יש הרבה יותר לחץ בקיץ, זה ברור. נראה לי שזה די מובן מאליו. יש לי עוד נקודה שאני רוצה להעלות בפניכם לגבי מכבי חיפה במצבה הנוכחי. אתם חושבים שאנחנו קבוצה יותר טובה במכבי תל אביב היום?
מה זה היום?
היום 26 במרץ, 11:15 בלילה.
לא, שחקנים שכרגע לא נמצאים בסגל זמינים למשחק.
לא, הם לא זמינים, אז הם לא...
אז הם לא בדיון.
לא, סליחה, אז לא הייתי ברור. אנחנו משחקים, הם משחקים בשבת, אנחנו בראשון. מי קבוצה יותר טובה?
אנחנו משחקים בבית נגד בני סכנין, ואתה משחקים בבית נגד בני ריינה.
נו, אבל רגע, נניח היינו נפגשים ראש בראש, מי קבוצה יותר טובה? נכון להיום.
אנחנו נפגשים בעוד שבועיים.
נכון, אבל אני שואל על נכון להיום.
נכון להיום, הם במומנטום הרבה יותר טוב, הם נראים יותר טוב.
המקום הראשון הוא יותר טוב.
במקום הראשון, הם הצליחו לנצח את הפועל חיפה אחרי המפלה שהם ספגו באולימפיאקוס.
ואת ביתר אחרי הניצחון באולימפיאקוס.
ואת ביתר, נכון. הם באיזשהו מומנטום הרבה יותר חיובי מאיתנו, ומומנטום זה דבר מאוד מאוד חשוב בכדורגל. אנחנו, המומנטום שלנו דאך לקראת סוף הרן הזה של ארבעה חודשים, כי יש מיליון ואחת סיבות, כן, פציעות ועייפות ווואטאבר, אבל זה המצב, כאילו המומנטום לא איתנו. אנחנו צריכים לעבוד מאוד חזק שהמומנטום יחזור להיות אלינו. זה כאילו הנקודת מבחן שנמצאת הקבוצה כרגע בעיניי.
תראה, העוצמות שלנו השנה היו פחות בגדר רשימת שחקנים כזאת או אחרת, ויותר אני חושב שמכבי חיפה, מבחינת העמידה הטקטית שלה, זה התחיל אצל ברק בחר, אני חושב, שפעם ראשונה ראיתי כדורגל מודרני של קבוצה שיודעת, פעם ראשונה ראיתי זה בכדורסל, זה היה פיני ודייביד, היו עושים מאצ'אפ זון, היו מתחילים אישית ועוברים לאזורית, או מתחילים אזורית, עוברים לאישית, נכון, היה פעם כזה הפוך, כן, היה משהו כזה פעם.
חלפת, כן.
כן, ופתאום אתה רואה את זה בכדורגל, אתה רואה, כאילו, מכבי חיפה יודעת לשחק במשחק, מערך אחד, שני מערכים, עוברים ככה, עושים ככה, זה דברים שאני לא זוכר בחיפה בשנים לפני עשור, משהו כזה. ואני חושב שמכבי חיפה של דגו המשיכה את הקו הזה, של להיות קבוצה שבאה טקטית ויודעת לעמוד חזק, ולדעת לעבוד על תוצאה. דבר שבקרב חלק מהאוהדים הוא דבר כאילו לשלילה, אני רואה בזה משהו נורא לחיוב. לדעת להיות קבוצה חזקה שעומדת ויודעת מה היא רוצה בשביל להשיג בהתאם לנציבות של המשחק. אני חושב שבקטע הזה אנחנו יותר חזקים מהם. זאת אומרת, אני חושב שמרכז ההגנה של מכבי תל אביב הוא עדיין מרכז הגנה בינוני מאוד. אני חושב שהעמדת השוער שלהם היא לא חזקה משלנו. אני דווקא חושב שמה שהיה מאוד חזק אצלנו, וזה לדעת להשתמש ברוטציה בצורה טובה, במשחקים האחרונים קצת נעלם לנו. והשאלה שנשאלת היא, האם מסי והצוות ילכו עם האמת שהביאה אותם לאן שהם הגיעו, או שברגעים האלה שיש לך דופק 220 ואתה מתרגש מאוד, ואתה לא יודע אם לקבל את החלטה מהרגש או מהראש, או מהשחקן שאומר לך, תהיה איתי, אני אחזיר לך, זה בדיוק הרגעים האלה של המנהיגות והניסיון, יהיו בצד הזה של ההחלטה, או בצד הזה של ההחלטה, אני חושב שבמקום הזה יהיה לזה הרבה השפעה, כי דווקא מכבי תל אביב, כי דווקא מכבי תל אביב שאמרנו להם לפני חודש וחצי, חודשיים, הוא משחק רק עם 7-8 שחקנים, הוא לא משתמש נכון ברוטציה, הוא ישלם על זה מחיר, השבוע אחרי זה,
הוא בנתניה,
נכון. הוא הוציא את ערן זהבי מהרכב, ומאז הוא רק עושה רוטציות, והוא הגיע למשחק האחרון בליגה, שהוא שם את גולסה, ואת הילד בנתניה, איך קוראים לו?
קרצב.
ואת קרצב בהרכב, בזמן שאתה נחנק שוב עם שמות של שחקנים שלא בטוח היו צריכים
לשחק ביחד. אני מסכים, אבל
זה לגבי הדיון.
צריך להגיד, א', לדעתי, רובי קין גם יחזור לרוטציה קצרה, כי זה טבעי בסוף עונה, אגב, כמו שבחדורסל, מאוד טבעי שברבע האחרון מקצרים רוטציה, כן? בסוף אתה הולך עם בני אדם מסוימים, אתה רוצה לתת להם את הצ'אנס?
כן, כמו שברק עשה בזמנו שנה שעברה.
נכון.
לא, שנה שעברה הוא התחיל את הקיצור רוטציה במחזור 5 בליגה, אחי.
למסע לא בטוח שיש את הפריבילגיה הזאת.
נכון.
כרגע.
לא רוצה פריבילגיה גם.
יש לו רק עוד אשר אחת, אחי.
נקודה שלא ציינתי את זה, שגם אין לו באמת שחקנים, כאילו כולם פצועים. זאת אומרת, אין פה המון אפשרויות לרוטציות.
לא, אם ג'אבר חוזר עכשיו,
לא, אני אומר כאילו לאיך שהגענו עכשיו, כן.
אבל אופק לסובוי הוא גרוע, כאילו אני לא רוצה לבאס אותך.
עזוב רגע לסובוי, בוא שאני אתמקד בדיון רגע של הרוטציה ושל הניהול סגל, כי אני חושב שבסופו של דבר זה כרגע הפער בינינו לבין מכבי תל אביב, ואני חושב שהשאלה שגם נשאלת תום, האם מנסים להמשיך להכריע משחקים בחצי שעה הראשונה, או מנסים לעשות מכבי חיפה של שנה שעברה שאולי מתייחסת לשליש האחרון של המשחק כשליש המכריע, כי זה גם דרך לנהל את הסגל ואת הרוטציה הקצרה שיש לך בעקבות מצב כזה או אחר. ואני חושב שזה מה שיכריע אותנו להתמודד רגע שנייה עם השבועיים שלושה הקרובים. כמובן שאם אתה עושה 6-6 בשני מחזורים הראשונים של הפלייאוף, אז כל השיח שלנו על הסיכויים, כן, לדגדג או לא לדגדג את מכבי תל אביב, קצת משתנים לנו. אבל כן. מכבי חיפה לאן? במכבי חיפה יותר חזקה לדעתי עדיין, אבל שפיירו בחוץ ודין דוד בחוץ,
אני חושב שמאז שהניצחון הזה בנתנייקוס במשחק האחרון, שבאנו עם תוכנית משחק וניצחנו אותו, גם אם אתה יודע, היה שם אלמנט של מזל וכולי, עדיין באת עם תוכנית משחק וצורה מסוימת וניצחת אותו. מאז אתה יצאת כאילו לאיזושהי דרך חדשה בליגה. אם אתם זוכרים, כאילו משם יצאנו לאיזה רצף של 5 ניצחונות, משהו שלא היה עד עכשיו, עד הנקודה היא. וכאילו אני מסתכל על זה, אתה יודע, הסתכלתי קצת על הארבעה חודשים האלה של משחק כל 4 ימים, בכל הסיטואציות האלה של אירופה וכל מה שהיה ביניהם. לא הצלחנו לייצר רצף שהוא מעבר ל5 ניצחונות. בליגה, אירופה, לא משנה, כאילו איך שתספור את זה, לא הצלחנו. איכשהו אחרי 5 ניצחונות תמיד נתקענו. ואני חושב שקשה, ברגע שאני מסתכל רגע, אתה יודע, במקרו, ושחררנו את שרי, ושחררנו את סבא, ושחררנו את... וחזיזה כאילו לא רלוונטי כל העונה, ושורנוב נפצע וסיים את העונה. איבדת המון המון כלים בחלק ההתקפי, שמאוד מקשים על מכבי חיפה, לכבוש או לקנברט, כאילו נקרא לזה, הזדמנויות. להפוך מצב ממשי לגול. ולא רק זה, גם איבדת את השחקנים שהם, אתה יודע, שהם מני טיים כאלה, קרח בברידים, אתה יודע, שרי דקה 90 בבלומפילד, שמת גול בפינה, 1-1, כאילו, איבדת את השחקנים כאלה, ולא הייתה לך ברירה, לדעתי לפחות, מאשר ללכת על איזשהו משהו קבוצתי יותר, משהו שתלוי הרבה יותר במשחק קבוצתי. בלעבוד מאוד מאוד קשה, בלרוץ אחרי היריבה, בלעבוד טוב בהגנה, בכל מיני דברים כאלה שגם גורמים למחירים פיזיים, וזה הגיוני שיהיה פציעות בסיבות האלה. אבל מצד שני זה מקשה על יצירת איזשהו רצף, ואיזשהו משהו שמתמשך לאורך זמן, כי בסוף שאתה מתעייף, אז מאוד מאוד קשה לך לנצח משחקים, בתצורה הנוכחית של מכבי חיפה. אין לך את הקילר הזה שיבוא דקה 90 במשחק מת, וישים גול מכלום. אין לך היום, אולי חלילי, אבל גם לא לדעתי, אין לך את זה. ופה לדעתי
זה מוסד. אז מה שנשאר לנו, מה שנשאר לנו, זה להיות קבוצה, אם אני מתרגם אותך בהבנה שלי, כמי שמשוחח איתך עכשיו, אתה אומר לי במילים אחרות, אם לא נהיה קבוצה שלוחצת מהשנייה הראשונה, ונדע להרוג את המשחק מאוד מהר,
אז לא, דווקא...
עם סט הכלים שיש לנו, למשוך משחק שלם ולהפתיע פתאום, יהיה לנו עוד יותר קשה, כי גם ככה אין לנו יותר מדי חילופים מרתקים בספסל.
זה דווקא אני פחות מסכים. אני חושב שכן, אתה צריך ללחוץ ואתה צריך לייצר כדורגל קבוצתי טוב, אבל עדיין אתה יכול עם הכלים שיש לנו, בטח אחרי שהרן הזה של 4 חודשים, הטירוף של העומס הזה נגמר, ואתה פחות או יותר חוזר למשחק בשבוע, נכון שעכשיו יש נתניה, אבל אחרי זה חוזר להיות משחק בשבוע, אולי שניים. אתה כן צריך לעשות משהו אחרת. זאת אומרת, אתה צריך, קודם כל, אני לא מתחבר לגישה הזאת של לגמור משחק מהר, ראינו שזה לא הלך בכמה מקרים, וכשזה לא הולך אז אתה תקוע. אז
מצד שני, מצד שני, ההצלחות שלך השנה היו בעיקר ממשחק לחץ, שהניב הרבה הזדמנויות ברחבה של היריב,
נכון.
ופחות מפוזישן, ופחות מפוזישן של משחק עומד, או למרות שגם היו לא מעט גולים ברבע שעה האחרונה של המשחק למכבי חיפה השנה. אנחנו רואים את הגולים גם ב-16 דקות, 17 דקות הראשונות, וגם רואים אותם גם בחלק האחרון של המשחק. אנחנו קבוצה מוגבלת כרגע, כאילו זאת האמת, מה לעשות? קבוצה מוגבלת כרגע, אבל עדיין קבוצה חזקה.
עדיין יכולה לייצר אחלה כדורגל.
כן, לא יודע אם אחלה, אבל כדורגל שצריך צריך, צריך איכשהו להגיע לבלומפילד אחרי ניצחון בבני ריינה, ולא שום דבר אחר.
חכו לקראת, חכו לנקודה האחרונה שבה נדבר על ריינה, בסדר? כאב, רוטציות וכאלה. מה אתם אומרים שנעשה עכשיו כמה דקות, קצת על העונה שהייתה לנו עד עכשיו?
יאללה, כן.
שלושה, כל אחד שלושה מצטיינים, אחרי זה הוא ינסה לשכנע את האחרים למה שלושה מצטיינים שלו הם הכי טובים, ואז כל אחד, זאת אומרת, בחלק השני יהיה כל אחד רגע גרוע, רגע שפל.
אפשר להתחיל עם הרגע שפל?
זה מה שאתה רוצה? אתה בא לי עכשיו ל...
לא, יאללה, 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 יאללה.
טוב, רגע שפל, נו, סע, רגע שפל.
רגע שפל?
כן.
הוא רגע שפל שלי ושלך, אנחנו חלקנו אותו ביחד. זה
האדום של פיירו.
האדום של פיירו בטרנר. אני חושב ש...
אתה השפיע לך?
כן, אני אסביר.
זה מעבר לרגע, זה כאילו, אתה יודע שהניצחון הזה בבאר שבע, הוא ניצחון שמצליח לך, אם אני לא טועה, תעזרו לי להבין, הוא מצליח לך, הוא נותן לך איזשהו פער נקודות על מכבי תל אביב.
כן.
הערב הזה, נכון? זה כאילו היינו איתם כל הזמן צמודים.
או פער או שוויון נקודות, משהו כזה, כן.
כן. ואני כאילו מבין שאת האדום הזה, הוא פוגע בי בטיימינג של מומנטום, שלא בטוח שיחזור לי עוד פעם העונה, כי אני לא יודע לאיפה היא הולכת, ואני חייב לנצל את ההזדמנויות, ואני במומנטום יחסית, מומנטום
זה,
טוב.
זה הגדיל, ההפסד שם הגדיל את הפער חזרה ל-4, אחרי שירדת מ-10 לנקודה, היית כבר במומנטום, ההפסד שם העלה חזרה ל-4, כשיש לך מכבי תל אביב עוד כמה ימים בבית, ואז אמרת שם, גם אני מפסיד פה כי פיירו הורחק, וגם הוא לא ישחק מול מכבי תל אביב.
כן, וזה זה רגע שכאילו, ידעתי לירן, שזה איזשהו עוד מכה בכנף, שאני לא בטוח שאני יכול להכיל עם עצמי. הגיע אחרי זה ניצחון למכבי תל אביב, אתה יודע, ואיפשהו זה חיפר על זה בקצת, אבל באותו רגע זה היה רגע שאני כאילו ממש תמבואז, גם ההגעה לבאר שבע וההליכה ברחולות, ואתה
כבר נכנס למשחק באיחור, וכל הפקק.
אתה נכנס למשחק באיחור, ואתה כאילו, אתה כל פעם ההגעה לטרנר היא כזאת, היא
מקום קשה, מקום קשה.
כן, כן, כן.
אני מאוד אוהב את האצטדיון, ואני מאוד אוהב את ההגעה לדרום, עם כל הקושי, שבדבר יש בו משהו מאוד ישראלי, כזה אסלי, למרות שאין איפה לאכול
אחר כך. פשוט עדיף שזה יקרה ביום שבת, כשיש יותר זמן, ולא אחרי יום עבודה.
אין איפה לשתות שם, אין איפה לאכול. מקום מאפן.
אני בשווארמה של אמרם לא אוכל יותר לעולם, בבא. לא משנה כמה גרוע היה המשחק.
זה הרגע שפל שלי בשווארמה שלך.
איזה אח, כן. לירן?
רגע שפל שלי ללא ספק, טוב, היו כמה, אבל הפועל פתח תקווה במושבה הזה לדעתי.
2-2 של אלי מלך שם.
אני חושב שהייתי, וואו, כן, 2-2. אני חושב שהייתי בדיכאון, וואו, הייתי מטורף. אבל שמע, כל תיקו הוא רגע שפל, כאילו... כל תיקו היה לי קשה מאוד. אני אגיד לך מה היה קשה, אמרתי
זה. אתה יודע מה היה נורא שם? כן, סליחה.
שמה שהיה לי קשה בכל התיקויים, זה שאני לא יכול עכשיו לשים את היד ולהגיד, וואלה, הגיע לנו לנצח, אתה מבין? זה לא היה בזמנו ברק בחר בפלייאוף, נגד מכבי פתח תקווה, אני לא יודע אם זוכרים, באליפות הראשונה, עשינו 0-0, ומכבי תל אביב בדיוק נדעתי עלו למקום ראשון, כאילו, כזה זה המחזור הראשון, וישבנו להם על השאר, אתה יודע, החמצנו מלא, הגענו לאיזה 30 בעיתון, לא יודע, משהו כזה, ובמשחקים של האפס, במשחקים של הטקו השנה, לא, הפועל חיפה, הפועל תל אביב,
לא, אוקיי, לא משנה, נגד ביתר עשית תיקו והיית הרבה יותר טוב.
סבבה, אבל חוץ מזה, אתה לא, כאילו, לא קירדת, כאילו, לא היית קרוב, לא היית קרוב, לא היינו קרובים, זה יותר מבאס לי. אז רגע שפל מאוד מביך, הפועל פתח תקווה עם קבוצה מזעזעת, ראיתי אותם.
והם היו ברוב הדקות יותר טובים ממך.
כן. קבוצה, באמת, מי שפנה אותם, הוא חייב לפטר את עצמו ולעוף מכדורגל באמת.
גם לדעתי, הנקודה שגם הפער גדל ל-10, וזה כאילו הוסיף לתחושת אובדנות וקושי שכאילו יצא משם.
אני חושב שחוץ מהפועל תל אביב, כל המשחקים השנה שאיבדנו נקודות, היו משחקים שהקבוצה ששיחקו נגדנו, הרוויחו את זה. זאת אומרת, לא באנו בתחושה ש... איך לא הפסדנו פה, היינו צריכים לנצח את המשחק, או לעשות, כאילו, באמת, בכל המשחקים שאיבדנו נקודות, הקבוצות ממול, עשו עבודה טובה, ממה שאני זוכר.
גם הפועל תל אביב עשתה עבודה טובה.
כן. רק שני משחקים,
הם יותר, הם יותר...
היה את המשחק נגד ביתר בבית שהיינו צריכים לנצח, והמשחק נגד סכנין אולי שהיינו צריכים גם לנצח, שכן היו לנו הזדמנויות, אבל חוץ מזה מסכים לגמרי, היו משחקים שלא היינו פשוט מספיק טובים. זה היה.
יאללה רובן, סתורך.
אני דווקא אתן שפל יחסית לא כזה מזמן. 3-0
עם רן? אה, אוקיי.
לא, דווקא הגול בדקה 90 מול פיורנטינה.
מה?
כן.
זה הרגע שפל שלך?
קודם כל, יכול להיות שזה בגלל שזה היה קצת יותר לאחרונה, אז אני יותר זוכר אותו. אבל תשמע, כאילו להיות בכזה...
כל היום היה כזה בהיי.
אני לא חושב ששפל...
המוצ'י פיסטוק שם.
הנוסח שלא משתמש ברגע, זה הרגע המבאס. אולי הגדול, כי הוא לא שפל.
תשמע, אתה נתת משחק מעולה נגד פיורנטינה, באמת, מחצית ראשונה לפנתיאון, עלית ליתרון בצדק אחרי שנכנסת לביגור בדקה ראשונה, שנייה, לא זוכר כאילו, ומחצית שנייה אתה בא, וחלילי דופק את הגול מהסרטים הזה, כאילו, ואתה אומר, הנה, אני שווה משהו מול פיורנטינה, כאילו, אתה יודע, סגנית המפעל, אלופת המפעל, הכל וזה, ואז באה דקה 94 הזה, ומחרבן לך על הראש, ואני שונא לקבל גול בדקה 94, וזה פשוט הפך את כל הערב הזה ל... אתה יודע, כאילו, בשנייה אחת, בסה.
רגע, רגע, השפל שלי...
היינו בערב הזה ביחד, כולם, כל החברים, וזה...
היה באולינג לפני, היה אפי אוור, היה אחלה בשר על האש, התפורר לך על הכיסאות.
יום גדול, הרסו לך אותו.
תגיד, מה הילד אמרה בסוף על המשל עכשיו?
היא החזיקה בבטן יום שלם את זה שלמרות שהבית היה מאוד נקי השארתי מלא כביסות ולא עשיתי אותם והיא התקישה בפניי שבפעם הבאה שהיא טסה היא מבקשת שכל הכביסות מבחינתי להביא איש מקצוע או להעביר את זה לחברה חיצונית שתעשה בכביסות היא לא מוכנה לקבל את זה וזה שהבית נקי זה אחלה אבל זה לא מספיק
הלוואי אחי, הלוואי הדווה תהיה גם ככה
יפה מאוד שהמנטליטי. אתם יודעים שרגע השפל שלי הוא ה-3-2 במושבה, ואני אגיד למה. א', כי חשבתי, באמת אבל, שבכל הפעולות של שימית, שהן לא השלוש נגיעות האלה בכדור, הוא היה לא רע בכלל. כאילו הרגשתי שאני פשוט, הרגשתי שאני צריך לבדוק את עצמי, אם אני כבר לא רואה טוב כדורגל, באמת אם אני כבר משובש לגמרי. וכשאתה מרגיש, כשאתה צריך לבדוק את עצמך אם אתה משובש לגמרי, זה רגע שפל. זה אחד. שתיים, כי אני זוכר שהייתי צריך לכתוב טור לדאבל, זה היה הטור הראשון שכתבתי לדאבל, ואמרתי לעצמי, אלוהים, אני לא חושב שכאן, בהופעת הבחורה שלו, יכול להיות כל כך גרוע לקבוצה שלו. זאת אומרת, לא, אין. זה, זה לבוא ביום הראשון שלך במשרד, אחרי שהתמיינת מלא זמן, לבוא לשולחן של המנכ״ל, לעמוד על הכיסא, לטפס את השולחן, להשתין לו על הפנים, ולהגיד לו, זה מה שאני חושב עליך.
באמת,
שמע, ואני כל בודפסט.
רגע. וגם אז, אותו עובד ביום הראשון שלו, שבא ונעמד על הכיסא והשולחן ושתין על המנכ״ל, היה לו יום יותר טוב במשרד מלשימיץ.
שמע, ואני כל המשחק...
אני רוצה לצאת חוצה נגד הנקודה הזאת.
מה אתה עושה, שימיץ? יש שם את שרמי בית צועק שם, או לפני שאני נכנס
לשימיץ, מה אתה עושה?
מה אתה עושה, שימיץ?
מה אתה עושה?
הוא כזה אוהד, הוא כזה אוהד גדול.
אני רוצה לצאת חוצץ נגד נגד הנקודה של אופק, כי אני חושב ש אני זוכר שבדרך הביתה חזרתי עם שליידר חבר שלנו הביתה, בדרך לאוטו, ואני כאילו הולך, אני הולך רק עם תמונה אחת מהערב הזה, כי אני יודע שכדורגל אתה מנצח ומפסיד, זה חלק מה...
אם איך שהקהל חיבק את שימיץ?
חד משמעית.
כן, ידעתי, ידעתי, גם אני כתבתי על זה.
עם זה הלכתי הביתה, עם זה ישנתי, עם זה קמתי בבוקר, הפסדים יהיו גם בעונה הבאה, יהיו יותר גם בעתיד, הפסדים זה חלק מהליגה, השאלה בסופו של דבר, איך אתה מפסיד? זה כמו שלירן שאל מקודם, לאן מכבי חיפה הולכת עם העונה הזאת? אז מבחינתי, איך האוהדים של מכבי חיפה ואיך שימיץ קיבלו את האירוע הזה? ובזכות האירוע הזה, או גם בעקבות האירוע הזה של איך שנגמר המשחק, קיבלנו שימיץ יותר טוב בהמשך הדרך. כי ראית שהוא, עם כל הפרסונה הפרובלמטית אולי שקיים בדם הקרואטי שלו, הוא קרואטי, נכון?
כן.
ראית שמדובר בבן אדם שאכפת לו, שהוא רוצה להצליח, וראית את הקהל שלמרות הכל, יודע שזה הרגע לחבק, וזה לא מובן מאליו, באוהדי
הכדורגל
בכלל, ובאוהדי הכדורגל של מכבי חיפה, ואני באותו ערב הלכתי עם זה הביתה, ומבחינתי זה היה רגע מכונן,
אחלה, אני כתבתי את זה,
לא רגע השפר, אבל זה שלך השפר.
כתבתי את החלק הזה בטור שלי בדאבל, על הקהל, ואז אחרי שניצחנו את מכבי תל אביב 2-0 ושימיץ הבקיע את הגול, ורץ לצפוני, כתבתי וגם עשיתי רפרנס לטור ההוא, אמרתי, הנה הוא מחזיר לקהל על החיבוק.
נכון, נכון, אני זוכר, אני קוראת.
ועדיין, בתחושת ועדיין בתחושת האוהד שלי שהלך אז הביתה, אמרתי לעצמי, אם זאת הופעת הבכורה של הבלם, העונה הזאת לא יכולה לצאת מן שום דבר.
אז אני נזכרתי בדיוק בערב הזה בפולוקרוב, בתור ילד, שאני זוכר שפולוקרוב הגיע למכבי תל אביב, והכותרות בעיתונים היו מה זה הבלם הזה שמכבי תל אביב הביאה. ועם השנים הפולוקרוב היה אחד הבלמים הגדולים של הצהובים שנזכרו, וזכרתי את הרגע הזה בתור ילד, זה קפץ לי פתאום, אתה יודע, באיפשהו במוח, ששם למדתי בתור ילד את המשמעות של כניסה של זר למדינה, לקבוצה, ששורו אברוב הגיע למכבי תל אביב, סליחה שאלה הרפרנסים שלי, גדלתי במרכז, אמרו מה שורה, הוא לא היה לו פתיחת עונה עם מכבי תל אביב כזאת טובה בתור, ואחרי זה הוא נהיה שוער ענק, כאילו, היו הרבה שחקנים פה שהגיעו, ננת פרליה, שאלו 8-9 מחזורים, מה ננת פרליה עושה עם גרנט שם אותו על הספסל, הוא בכלל לא ראה הרכב, ופתאום פרליה, אחד השחקנים המרגשים שהיו לנו במועדון.
למה אתה הולך רחוק? סק.
כן, גם סק.
סבבה.
אני רומנטיקן, אני אוהב סיפורים ישנים.
נהדר, כאילו, תשאר כזה, זה מה שאני רוצה להגיד. טוב, אתם רוצים מצטיינים? אתם רוצים שאני אגיד את המצטיינים שלי, כי אז אני אסגור את הדיון, כי כולכם תסכימו איתי. לא משנה מה תגידו, אתם הולכים ליישר קו עם מה שהולך להגיד עכשיו. כיף?
לא, מקסימום כל אחד
יש כיף. תהיו פתוחים רגע.
אילי חג'ש ודולב חזיזה.
לירה.
יאללה,
בבקשה. כי אתם הולכים לשנות את דעתכם. חלילי, פיירו, רפאלוב. ביי.
זה השלושה שרשמתי.
שמע, באמת, כאילו, רפאלוב הוא לא יכול במציינים.
אחי,
היה לו חודש אחד טוב. בואו נשים את זה לשולחן, כי אני מציין לבית.
תקשיבו, עם 7 שערים ו6 בשולים עדיין, אחי.
זה בחודש אחד טוב, זה מה שאני אומר. הוא לא חייב בחודש האחרון. תקשיב, מנהיג בסוף נמדד במתי הוא מגיע לסיטואציה. וואלה, רפאלוב, עם כל הכבוד, בחודש האחרון, אוקיי, משחק עם כאב בה, לא יודע, בנעל, הכל, אחלה רפאלוב בעולם, כן, שלא תבין אותי, לא נכון. אבל
אחי,
לא...
אחי, איפה היית בלעדיו יש... בעונה הזאת?
יש
לי הצעה. איפה היית בלעדיו בעונה הזאת?
יש לי הצעה. יש לי הצעה. בוא נסכם רגע. בוא נתקוף, יש לי הצעה על הדיון. בוא נתקוף את זה אחד-אחד. המוביל של המצטיינים העונה. יש הסכמה על השם? בוא נדבר על המוביל.
ענן חלילי.
ענן חלילי.
כן.
אוקיי, אז אני אגיד פיירו. אז אני רוצה להגיד פיירו.
איזה גאה, אבא.
אני רוצה להגיד פיירו. אגב, כנראה שפיירו, תתקנו אותי אם אני טועה, כי אני גרוע בדברים האלה, אבל זה בתחושה שלי אני צודק. פיירו זה הרכש הראשון של הרכש של הקבוצה של השושלת האחרונה.
לא,
הוא מהראשונים שרכשו.
לא,
וגם שם הוא לא היה ראשון.
לא, הוא היה ראשון.
הוא הגיע כמעט, היה סחבת.
לא, לא, לא. דניאל סונגרן הגיע ראשון. פיירו וקורנו, וקורנו הגיעו יום אחרי יום, ואז דילן וסק.
סבבה. אני חושב שפיירו הוא השחקן המצטיין של העונה, אני חושב שפיירו הוא השחקן המצטיין של התקופה, ואני חושב שפיירו הוא השחקן שאנחנו הכי נתגעגע אליו יחד עם ענן, למרות שענן אין לי איתו הרבה, אבל אנחנו בטוח נתגעגע לענן, כי זכינו בזמן מאוד קצר למשהו שהוא מטאורי.
ילד אדיר.
תרתי משמע, פרסונה מטורפת.
פרסונה אתה, באמת.
מי ששמע את אבא שלו היום בתוכנית של...
אבא שלו עולה כל שבוע לריאדה אל חמיס, אגב.
כן, בדיוק שמה. אבא שלו בלעת מדהים, מדבר לעניין, איש מאוד... לא, לא, באמת.
ריאדה אל חמיס, אתה יודע מי אמר לי זה? לינדי אמר לי זה, סיפר לי, זה נראה לי...
אבל פיירו, אנחנו לא משוחחים עכשיו על כלום אם פיירו לא איתנו העונה. על כלום אנחנו לא משוחחים, ואף אחד לא עולה לפודקאסט המיותר הזה בשעה הזאת, פיירו לא בעונה הזאת. בסדר? אז
לא, אבל זאת השאלה, כלומר, כולם מסכימים שזה הולך על פי מה היה קורה עם השחקן הזה?
לא, אני מנסה לשכנע אתכם. פיירו הוא לפני כולם המוביל של העונה.
אני צריך לחשוב רגע על מה שבאבא אומר, כי הוא גם מעלה אצלי את המחשבה על שונגו. כי גם שונגו בעיניי, אני לא יודע מה היינו עושים.
אגב, הוא אצלי.
לא, אבל אני אשאל אתכם שאלה אחרת, כדי לתמוך בטענה שענן הוא השחקן המצטיין. בסוף, אם היום ענן נפצע, מכבי חיפה גמורה, נכון?
כן. עכשיו כל מי שנפצע, כולל המעשה, שומע, כולל הנהג באוטובוס, יש מצב שאם הוא נפצע, אנחנו לא מגיעים למשחק הבא.
בינתיים לירן, פיירו נפצע ולא הצלחנו לעשות כלום בלעדיו, מחצית וקצת. אז בואו נראה.
מצד שני אתה יכול להגיד שבלי פיירו ניצחת פעם את מכבי תל אביב, כן?
נכון, עם דינדה.
נכון.
אז זה מעלה את השאלה, אם אתה עושה חמישה מצטיינים, האם דינדה בפנים?
לדעתי, עם חמישה, כן.
דינדה נכנס בשלוש השנות האחרונות, אם היינו עושים.
שונגו עושה,
כשה... אגב, אצלי זה פיירו, שונגו וענן. בסדר הזה, שיהיה ברור. ששון גולדברג
הייתה לו, שונגו גם היה פצוע תקופה, גם הייתה לו בטן ביכולת באמצע.
שימו לב שפייר קורנו, שכל כך חששנו מזה שהוא יעזוב בקיץ, והוא יעזוב בקיץ, הוא לא נכנס באף אחד מהמציינים של כל חברי הגל הירוק.
כן,
אני רשמתי אותו בחמישייה שלי. בחמישייה
שלי. לא בשלישייה, הוא לא הגיע לשלישייה, אחי, זה די...
בשלישייה הוא לא הגיע שם.
לירן, יש הבדל בין להיות המצטיין או בין המצטיינים לבין להיות מאוד מאוד משמעותי לקבוצה.
נכון, באמת.
ואני חושב שקורנו בדיוק נופל במשבצת הזאת, כי
יש לכם שחקן אחד. יש לכם שחקן אחד שאתם, אם היום הוא נפצע, אתם אומרים המועדון הזה, הוא גמור כאילו לפלי אוף עכשיו?
לך יש ארבע סיכר.
לא, תבחר אחד, אחי. לא, לא.
לירן, כל העונה הזאת, זו תשובה לשאלה שלך. אין תשובה יותר יפה לשאלה שלך מכל העונה הזאת.
אתה זוכר שגמרת את העונה של ג'אבר נפצע?
אחרי שנגמרים לך הכדורים במחסנים, נשאול עם הכדור האחרון שנשאר לך במחסנים.
אתה יצאת לרצף גם
בלי ג'אבר. בדיעבד צדקתי, מאז אנחנו נפלנו, היינו אז פעם קטן.
לא, אבל זה לא נכון, אחי.
איך מאז נפלנו, אחי? מאז יצאנו לרצף פסיכי.
יצאת לרצף, ניצחת מכבי תל אביב בלעדיו.
בסוף הקישור שלך לא החזיק בלעדיו, אחי. בסוף אתה מחבר שחקן שהיה חשוב בקישור. קאסה לא מילת החלל שלו.
בסוף זה כולה שני משחקים. משחק וחצי.
ג'אבר היה מצטיין בבלומפילד, אתה מסכים איתי?
חד לא שמעי, בגלל זה אמרתי שנגמר.
סבבה. את מכבי תל אביב בבית ניצחת בלי ג'אבר? ניצחת בלי ג'אבר.
מאוד קשה, אבל כן.
מה מאוד קשה? ניצחת 2-0, לא היה להם צ'אנס בכלל.
נו,
בלעדיו. אז זאת התשובה שלך.
אבל בסוף, אני חושב שהפתיעה שלו תסמן באבא קישור. זה הסיפור, זהו.
לא, אחי, אפשר להגיד אותו דבר על דין דוד, אחי. זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר.
דין דוד, אף אחד לא חשב שהוא רלוונטי לשום דבר, בוא נגיד את האמת. כאילו, הרבה
אוהב שהוא סתם אפן. הפציעה של דין דוד לא פחות משמעותית מהפציעה של ג'אבר בעיניי.
הרבה יותר משמעותית בעיניי. דין היה בדיוק במומנטום, בזון.
חבר'ה, היינו בשיח מצטיינים. פיירו הוא המצטיין של העונה, ענן הוא מצטיין של העונה, ושון קולבוק הוא המצטיין של העונה. אלה השלישייה. ליאור.
לא, ליאור.
ליאור.
אני מוכן לקבל, אני מוכן למצוא, איך נקרא לזה, אני מוכן להמציא גביע מיוחד לדיון הזה, מה שנקרא מגן הוקרה, ספשייל, עבור הדיון הזה, בכוכבית, להגיד, לתת אותו עבור ליאור רפאלו, כי אחד הדברים היפים בעונה הזאת זה מה חשבנו שיגיע, ומה שהגיע, ולדבר הזה
בדיוק מגיע,
למגיע, לדבר הזה מגיע תשומת לב והתייחסות בפני עצמה, הרווחנו את ליאור, לא לסיום עונה מרתקת, או שתי עונות מרתקות שנקבל ממנו בסוף הקריירה, קיבלנו חזרה למועדון שלנו, דמות שאם תרצה, כנראה ירצו אותה, שתהיה פה לעוד שנים קדימה.
אוקיי, אפשר לדבר מקצועית רגע?
וזה הרבה יותר גדול ממצטיין בעונה כזאת או אחרת.
סבבה.
אבל בעיניי...
בחודש האחרון, ליאור רפאלו לא שחק בקבוצה.
די.
מבחינתי כדורגל פרופר, הוא לא מצטיין שנה. אבל כדמות,
אחלה ליאור בעולם, אחי, הדבר ראתה אותו
כאן. אני לא נותן מצטיין עונה על חודש, אני גם לא נותן לא מצטיין על לא חודש, אתה מבין?
לא, אבל רובנס, אני רוצה בסוף שחקן קלאץ' שיהיה שם ויפקיע את הגול לחיבור כמו ששרי היה עושה.
קודם כל,
אתה יודע את דעתי על שרי, אתה יודע את דעתי על שרי, אתה יודע את דעתי על שרי.
גם את שרי אתה
סוחק. מה זה שרי יש אחד, נכון? מה, אחד במה? ב-50 שנה אופק?
כן, לא ב-50.
אז זה רע מאוד, אחי.
כמה זרים כמו שרי הגיעו אליך, אחי?
אולי 2-3.
נו, בדיוק.
אני רוצה להגיד שלליאור רפאלו, לליאור רפאלו בגיל 38, יש העונה 42 הופעות, שזה מלא. בסדר? יש לו 7 שערים, 8 בישולים, ובעיקר בעיניי, ברגעים הכי קשים שהיו, 10 ממכבי תל אביב וכל השיט, הוא היה שם. לכן, אני, אוקיי, סבבה, אז אני בעד לסיים את הדיון, אלא אם יש לכם עוד נקודות להגיד. כי הבטחתי לבבא שאנחנו נחתוך לפני שאנחנו נהיים... מעושים.
לא, אני רוצה רק להוסיף איזה מצטיין אחד על הדרך, וכבר דיברנו דווקא ברגע השפל, ובגלל זה הוא מצטיין מאוד מאוד משמעותי בעיניי, זה שימיץ', כי הדרך שהוא עשה מאותו הפסד שדיברנו על זה, אבל להופעות שלו נגד מכבי תל אביב, להופעות שלו באירופה, לשחקן הגנה אדיר, ראשון לכל כדור בגובה, חזק מאוד באופי, כי הוא עבר דרך קשה, ואני מאוד מאוד אוהב את איך שהוא משחק מאז שהוא חזר משם.
אתה יודע, במבר
אפשר במקום מצטיין, אפשר במקום מצטיין,
יש לנו תעודה של בדרך לפסגה, אז הוא יכול לקבל בדרך לפסגה.
אז לא, לא, אני מתחבר לזה מנוסח אחר. אני חושב שהשחקן המשתפר של העונה, וזה שהיינו מאוד
הוא שריף כיוף
בדיוק, הוא ושריף נמצאים בנקודה אחרת כקריירה ושחקנים, אבל בנקודה מאוד מאוד דומה. שריף נכנס לעמדה שהיא הייתה סירותח מאוד בתחילת העונה, וגרמה לכל הפיד הירוק להיות בטרפת וטרללת, ומה לא היה שמה, והיינו בשיגעון על העמדה הזאת, ובא הילד ונכנס לעמדה, והפסקנו לדבר עליה אחרי שבועיים, אז אחד כל הכבוד על זה, וזו נקודה שהיא ראויה. ושימיץ,
כן.
דומה מאוד,
לא, אבל אחרי
מופע הימים של עצמו, גרמנו שוב להתאהב בשחקן זר שמגיע לפה
את
המקסימום.
אני רק אגיד שדיברתי עם השוער השלישי של מכבי נתניה, ביום חמישי, השוער השלישי של מכבי נתניה, כן, חברים לא פחות ולא יותר, והוא אמר לי, כאילו, שאלתי אותו מה חושב שריף, הוא אמר לי שהוא כאילו שוער מצוין, ושאנשים לא מבינים כמה קשה לשחקן צעיר, לשחק במעמדים האלה, וכמה כאילו יש מכסה של טעויות שצריך להכיל, ושריף מאוד קשה לי עם הגול שהוא קיבל נגד ריינה, כי זה גול מזעזע לשוער, וזה גרם להפסד שלנו. היינו רואים להפסד, אבל הוא גרם להפסד.
בדקות של דאון. אני רוצה להגיד משפט על שימיץ, כי זה בורח לנו, אני כבר לא בטוח שאני לא משאיר אותו בקיץ.
בהנחה וסק הולך. מה היית משאיר אותו בקיץ?
בהנחה וסק הולך. כן, בעיניי יש דיון על כל הזרים. מי מבחינת יכולת, מי מבחינת מי רוצה ללכת, אבל טוב, נשמור את הדיון, נשמור את הדיון, טעות שלי שפתחתי. ריינה.
כן.
ריינה.
מאוד חשוב לי,
כן, סליחה.
אחד, לא להמשיך, כאילו, אם חושבים מקצועית שזה המערך הנכון, 3-5-2 וכולי, אז סבבה, אני יכול לקבל את זה. אני, אישית, כן חושב שמכבי חיפה צריכה לשנות קצת, להפתיע קצת, לחדש קצת, לא להיות כאלה צפויים, להראות משהו אחר, להפתיע את היריבות שלה,
אף אחד לא שומע אותך, רק אתה ואני בחדר, הם בני רינה לא מוקשים לגל הירוק. מה זה לחדש ולהפתיע מבחינתך בנקודת זמן הנוכחית?
לא לפתוח עם הרכב הכי חזק שלך, מבחינת המנטליות הזאת של לגמור את המשחק מהר, לשים את זה בצד, לא מעניין.
כולם זוכרים שהחלוץ היחיד שלנו זה תומר חמד?
אחלה, פותח עם חמד, הכל בסדר. פותח עם חמד, אבל כן ללכת לכיוון של להשאיר כלים התקפיים בספסל לרגעים חשובים. נגיד, לא לפתוח עם ליאור וקינדה ביחד, לפתוח עם אחד מהם, להשאיר את השני בספסל.
הקדמת אותי בשאלה שרציתי לשאול אתכם.
אגב, זה מדהים, דיון כדורגל של אוהדים לפני ואחרי. כי לפני, אני אומר לך, תכניס את כולם, מה אתה מדבר? כאילו, אחי. מה עכשיו לשמור, יא משוגע? אתה תקבל שריקות בוז במחצית אם לא יהיה 1-0, ובדיעבד אתה טוב תגיד, אבל מה? גמרת את כל הארטילריה בהתחלה, מה למה לא שמעת על ההמשך? וזה יפה שיש לך את האומץ בשפה שלי, לבוא ולהגיד את זה עכשיו, כי אני אין לי את האומץ להגיד את זה, עכשיו.
אני התכוונתי לשאול אתכם לגבי ליאור ואו קינדה. זאת הייתה אחת השאלות. אבל אני רוצה, אז אני אתן לכם שלוש שאלות אחרות. שאלה הראשונה, האם מתחשבים במשחק הגביע ואז במכבי תל אביב מבחינת רוטציות?
לא, נקסט.
לא.
אוקיי, שאלה שנייה.
כל משחק מר גביע.
שאלה שנייה, מוכנים? תבנו לי עכשיו את הקו הגנה.
שון, שימיץ.
לא, שון סק, אחי, איזה שימיץ.
שון, שימיץ. מי שניצח את מכבי תל אביב ברביע? מי היה שמה?
שיחקנו עם שלוש.
קורנו. כן, שיחקנו עם שלושה בלמים. פיינגולד בלם.
יופי, אז אני ככה עולה. אני ככה עולה. כן, מה, עם קשרים שישחקו חזק ויעלו חזק התקפית, מה אכפת לי? מי אמר שלשחק עם שלושה בלמים הופך את המשחק ליותר הגנתי?
לא, זה חרטה, כן? אני לא מאמין בזה. אני כן חושב...
בטח שאתה משחק עם שון ופיינגולד בלמים, שהם כל הזמן דוחפים קדימה.
מאמן? כן. אגב, אני חושב שאחד השיפורים שלנו העונה, המשמעותיים כקבוצה, זה היכולת של שון להוביל כדור מאחורה, ולתת פסים שהיריב לא מתכונן אליהם כל השבוע נגדך, כי הוא מתכונן לכל הפסים. יפה. אגב, אחד המובילי סגנון משחק בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שמעון גרשון, היה מהראשונים של הפועל תל אביב, שהיה יודע לקחת כדור מאחורה ולהוביל את הקבוצה, ושון השנה עושה הרבה מהלכים כאלה של לדאור עם הכדור, ולעשות את הדברים האלה, וגם פיינגולד, מסתבר שיש לו את הניחוח הזה של לדחוף קדימה, של לדאור קדימה, של לדעת להוביל כדור ולפעמים לעשות גם קצת דריבל.
שואם אומר ילד נאץ.
כן.
הוא לא בתקופה טובה לאחרונה.
הולך איתו באיזשהו במים כל הפלייאוף. הולך עם פיינגולד באיזשהו במים כל הפלייאוף.
בואו לא נגזים.
בקיצור, לא הסכמתם על קו הגנה.
לא, אני הולך על שון, סק, קורנו ודניאל או פיינגולד, מבחינתי אני לא רואה כזה הבדל משמעותי ביניהם. אני כן חושב שבמשחקים עכשיו שאנחנו נכנסים לפלייאוף ומאני טיים, אז הייתי הולך אני אישית יותר עם דניאל, מבחינת הניסיון, מבחינת הפיגורה על המגרש וכו', דברים כאלה. אבל שוב, אני לא אצטער אם פיינגולד כאילו יהיה המגן ולא לצורך העניין.
שאלה אחרונה.
אני אשמח למועד לדניאל על המגרש, ואם לא בקו האחורי, שיהיה באמצע.
אוקיי, אז אני מבחינתי שואו, זה האם אימא של הבנקרים בשש, עם אימא של הבנקרים, בטח אחרי המשחק האחרון, ששוב, עד שהוא יצא, היה הכי טוב, אבל אני חשבתי את זה גם לפני זה. תנו לי חלק קדמי.
זהו, אמרנו שיש רק חמד.
לא, ענן
חלילי, תמיד.
חמד.
והחלוץ, לא, חמד לא.
דן מהנוער, סוף פוטגורנו.
אתה יודע מה, אז אולי ענן חלילי כחלוץ.
אני דווקא אולי מתחיל עם ענן ותומר ביחד כסטרייקרים.
שני חלוצים, זה אומר שוב 3-5-2, כן?
כן.
ומי בקו ימין? קנדיל?
למה לא?
אוקיי. סוף?
למה לא?
לא יודע.
זה משחק שצריך בו אינטנסיביות, זה משחק שצריך לדעת להיות בקו גבוה כל הזמן על הקבוצה היריבה, זה משחק שצריך אנשים שהם בראש, הם עובדים, ולא רק צריכים את הכדור בשביל דברים שהם נקרא להם, אני לא רוצה להגיד אגו, אבל שחקנים שהם יותר באים לעבוד עבור המשימה, עבור המשימה ויודעים להעביר כדור מהר. אני דווקא חושב שענן ותומר באמצע, רצית להפתיע את היריב קצת עם איזה משהו שהוא שונה מהרגיל. תום, מקודם, אמרת שאתה רוצה קצת חדשנות.
כן.
אולי תומר וענן יצליחו להפרות אחד את השני.
אז אני רוצה לתרחש דווקא 4-3-3, כמו שבאבא זוכר את כל השיחות שלנו. אני חושב שתומר חמד יכול לפתוח חלוץ, ענן חלילי בימין, ואז בשמאל יכול לשחק או סוף, או קני, סייף, או דני לסובוי, אחד מהשלושה, בסדר? זו השלישייה הקדמית. באמצע, שואו, אלי בימין, ואז או ליאור או קינדה, רק אחד מהם. והגנה, כמו שרובן סמר, ואז אני משאיר לעצמי מהספסל, שימו לב, גם את, נניח דין בסגל, אבל אם דין לא בסגל, אז אני משאיר לעצמי מהספסל גם את קינדה או ליאור, מי שלא פתח, שזה קריטי. אני משאיר מהספסל גם את שניים מתוך סוף, לסובוי וקני, שניים שלא פתחו. אני משאיר מהספסל את שימיץ, אם אני רוצה לשנות לשלושה בלמים, ואת דניאל או את אילי, ואני בגדול יכול למצוא את עצמי עם הרכב שעובד על המגרש.
לוחצים גבוה ב-4-3 הזה?
כן, אין לי ברירה. בהתחלה, כן. כן, אין לי ברירה. ריינה שיחקו נגדנו יעלום, אגב, בצורה ממש יפה, אבל אכלנו את הרס לדעתי, והבטחנו שזה לא יקרה.
יאללה, אפשר להתחיל.
הנה אנחנו חותכים לפני שזה עובר את הסי, נכון?
כן, התבגרנו.
התבגרנו,
יפה מאוד. כן, לגמרי. תודה לירן, תודה
בבא. שואה מנטליטי, אתם יודעים, הייתי עם שואה ועם מיכל באיזה אירוע בתל אביב, שלוש רמות מעליו.
אני דווקא מחמיא פה לשואה.
כל הכבוד. הנה אנחנו חותכים, חבר'ה, זה מה שקורה עכשיו. תודה רבה לכם, רובן, בהצלחה בעריכה. שיהיה לכם בכיף. אחלה לילה.
תשנו טוב.
עשו מעשים טובים. ביי.